גלית חוגי דודו בוקר טוב, אנחנו כאן
בוקר,
אני שומע אותך, אני לא מאמין.
סליחה, אדוני, זה אני אומרת את הדבר הזה. בוקר טוב, תוכנית הבוקר. מה זה, בגלל שאני ביבשת אחרת, אני נלקחה ממני הפריבילגיה הנהדרת הזאת?
קודם כל, את נשמעת הרבה פחות ערנית מבדרך כלל. למה? כי מה השעה שם בברלין?
בברלין, 7:05. 6:05, סתם. שעה לפניך.
אהבתי, קודם כל פטריוטיזם, קודם כל שעה מקומית לפי ישראל, ורק אז. האמת שלרגע לא האמנתי שנשמע את קולך. אני ערוך...
תראה, כי אתה אדם קטן אמונה.
בטכנולוגיה ודאי.
ערנית ביותר. אני ערנית ביותר, אתמול היה לי ויכוח עם חבר על זה שאמרתי שהשעה אצלי, הנה אני אחרי 6:05 ועכשיו 7:05 בישראל, והוא אמר לי, אז את אחריי. והיה ויכוח של אולי שעה על מי לפני מי בזמן.
כי זה נורא מבלבל. זה נורא, ברגע ש...
כי הוא אמר, השעה 8 בערב מגיעה אלייך לפני שהיא מגיעה אליי. אז את אחריי, למרות שוודאי שאני לפניו, כי השעה היא שעה לפני. לא משנה, בסדר. זה שהזמן זז, דבר מפתיע.
אני דווקא נוטה להסכים איתו, כן, ודאי, שזה לא משהו קבוע, נכון. אני מסכים איתו, בסדר גמור.
איך זה יכול להיות? אבל יש עברית, יש שפה.
זה נכון כעובדה, אבל אנחנו כבר 7, אנחנו כבר ערניים, ואילו את 6, סערורית וכו'. רגע, ספרי לי, במשך כמה ימים אנחנו נקיים תוכנית בין יבשתית.
השבוע אני לא נמצאת, השבוע אני באירופה, בברלין. בסדר, אבל זה לא יורגש. זה לא יורגש, כי זה לא משנה לאן אתה נוסע, אתה חיית אקטואליה וצריכת חדשות. כאילו גם בימים, אתה יודע, אתה פוגש פה גם בברלין, אני מכירה קצת אנשים, ואתה רואה פה עוד ישראלים, ואומרים לך, לא, אני לא בחדשות, ומה זה אני לא בחדשות? זה אומר שרק 4 פעמים ביום הם כזה, נגיד, וויינט.
אני בטוח.
זה כאילו, אני לא בחדשות.
אני, לכן את ההתנתקות שלי עשיתי כשנסעתי לחיפה, ולא למקום בערך.
אתה צודק, אין מה להרחיק.
שם יותר קל להתנתק.
ואני מבינה מה שאתה אומר. כן, ליד כולם. כאילו, זה תחושה קצת יותר פשוטה. איך ישראל? מה השארתי מאחור?
כרגע אווירת... זאת אומרת, שוב, בכל אמצעי התקשורת מכריזים על שביתה בכל מיני מקומות. אף אחד לא יודע מה רמת הבלגן שעשוי להיווצר כאן בארץ. כאילו, אתה לא יודע אם אתה...
אתה יודע, זה חלק מה... זה אולי הדבר הכי חזק שהיום הזה יכול לקיים. אנחנו תכף נדבר, או שאולי עכשיו, לא, תכף אנחנו נדבר לעומק על היום הזה, ומה צפוי בו, ואיפה צפויות הפגנות, ובכלל גם נעדכן, אבל נדמה לי שיש איזו תחושת כזה חוסר אונים עם הנושא הזה, שזה לא הגיוני שהחטופים עדיין לא כאן, והחוסר אונים הזה, הדרך שאתה יכול להתמודד איתו, זה להציג איזו אי-וודאות כזאת, לא יודעת, נעשה יום מחאה, כן, לא יודעים מה יהיה. אולי זה דרך, לא?
אני מסכים איתך שקלו כל הקיצים בכל מה שקשור לדאגה לאחינו שם קבורים במנהרות. התחושה היא של חוסר אונים. שוב, בעיניי זו דרך פשוט להביע את ה... זו אפילו לא מחאה לדעתי, אלא סתם הבעת הזדהות עם כאב. אני לא בטוח שכצעד זה יזיז משהו למישהו. הדבר הזה, וגם ברקע נשמעות כל הזמן קריאות על זה שאולי אלה מסכימים לעסקה חלקית, וראש הממשלה לא בעד עסקה חלקית, אלא עסקה... זאת אומרת, שוב פעם מתחילה איזושהי חרושת של שמועות שגורמת לך לחשוב, רגע, אז אולי אין טעם לשביתה, אבל רגע, אולי מפיצים את השמועות האלה רק כדי למנוע את השביתה, כבר אי אפשר לדעת מה אמת ומה לא, ודאי לא עם אויב אכזר כזה.
אין ספק, וגם אתה יודע, אתה אומר, אתה לא יודע מה עובד, זה לא יעזור, אנחנו לא יודעים מה יעזור,
לא.
אנחנו תקופה כל כך, ארוכה,
אני...
אמרו לנו את הדבר הזה שאנחנו קרובים, הנה עוד שנייה, וזה לא. זה, אתה יודע...
אני לא יודע מה יעזור, ואני גם לא יודע אם יש בהכרח פתרון למצב. היה לי ויכוח באמת עם בת הזוג. אני חושב שיש מצבים שבהם ודאי שצריך לשאוף לפתור את הסיטואציה הבלתי נתפסת הזו. אני בסתר ליבי מוכרח להודות שאני לא בטוח שיש פתרון, שיש אויב אכזר כזה שמטרתו, בין הספקטרום זה בין למרר לנו את החיים לבין לשחוט אותנו. אז אני באמת לא יודע. אבל שוב, כהבעת כאב, אני לחלוטין מזדהה עם הרצון לסיים את העניין
כל
הזה.
קודם כל, זה מאשר את העובדה שיש לך לב. וזה כבר משמח אותי לשמוע. לא. הבעת כאב, דברים כאלה.
תשמעי, הכאב הוא, לא, תראה, ברמה לא, של, ברור, זה לא. כולנו פה באמת חלק מ, את יודעת, כמי שנעשה, להבדיל כמובן, כילד שגדל על משחקי כדורסל של מכבי תל אביב, ההזדהות הלאומית פה היא מוחלטת בסופו של דבר, אני חושב, של רוב העם. בין אם זה, אנחנו באירוויזיון. כן, בין אם זה אירוויזיון, וודאי קל וחומר, עם כמובן השוואה רעה ובכל זאת, אנשים שצעת נלקחו מאיתנו ואנחנו לא יודעים מה, איך לחלץ אותם, הרי זה בלתי, חוסר העונים הזה הוא בלתי נתפס.
אלא תחושתי קצת יודעים איך לחלץ אותם, אבל בסדר, לא
כן, איך מחלצים, אני לא, אני ודאי לא יודע.
עושים עסקה, כמו שקרה עד עכשיו בעסקאות, בנירות.
ויש עסקה לשולחן שהחבר'ה הרוצחי חמאס מוכנים לה, אפילו חלקית?
למיטב הבנתנו מהתקשורת העולמית, הייתה זו מדינת ישראל הראשונה שהפרה את ההסכם בינואר זה היה?
כן, שאני מכיר את הטענה הזו.
ישראל, זה לא טענה, ישראל הפרה את ההסכם. זה דבר שאני, אני לא יודעת אם ראש הממשלה אגיד אותו כך, אבל זה במובן. אז ישראל לא הייתה מוכנה לכל מיני דברים, בצדק, לא בצדק, אני לא חושבת שהכל רק מופרח אולי, אבל אנחנו... זמן רב, אמרנו, הנה, הנה, זה קרוב, אמרו לנו, זה קרוב, זה קרוב, זה עוד רגע, זה עוד רגע, זה עוד רגע, אולי בסוף שבוע, אולי זה, וזה לא קרה, ולא קרה. אבל נדמה לי שיש הצעות קונקרטיות, או לפחות היו על השולחן, כן.
טוב, אני...
בסדר, אנחנו...
זהו, אני מודה שהפעם איומי הכיבוש של עזה, הרי שיש שוב הכנה לאיזשהו מוב גדול.
אמרו אחרי החגים, כן.
חגים, לא יודע מה, עכשיו שתהיה איזו תנופה במלחמה, שאולי זה ייצור לחץ על חמאס, אני באמת לא יודע כבר, זאת אומרת, מה עוד אפשר לעשות?
אני חושבת שאנחנו בעיקר כל כך הרבה ימים במלחמה המזופתת הזאת, ואנחנו לא יודעים כלום, אנחנו לא יודעים איך המלחמה נראית, אין עיתונאים זרים הרי בתוך עזה, איש לא מצלם בתוך עזה, אנחנו מכירים צילומי אוויר, או צילומים של עזתים, שאנחנו אחרי זה אומרים עליהם שהם חלקם מבוימים, וכן הלאה. אנחנו לא יודעים מה הסיטואציה האמיתית מול חמאס. אנחנו מקבלים דברים מעיתונות זרה, וממנה אנחנו מסיקים מסקנות כלשהן. אתה יודע. אתה יודע, תקשיב משהו מבאס קצת. כאילו, לא מבאס קצת, מבאס מאוד.
כן.
אבל דיברתי פה אתמול עם חברה גרמניה. היא בת, מעל, בת 50 ומשהו, כן? היא קצת יותר מבוגרת ו... והייתה איזו שיחה כזאת, היא אמרה לי, היא נשואה לישראלי, והיא אמרה לי בדיוק, הבן זוג שלה אמר לה שישראלים נוסעים עכשיו לחול ונבוכים לדבר עברית בחול וזה. ואז היא אמרה לו, כן, כמו להיות ילדת תיירת גרמניה, אותו דבר. ואז היא סיפרה לי שכשלהיות ילדה ונערה תיירת, את התביישת בגרמניות שלך. התביישת והצנת וזה, ואמרתי לה, וואו, אז תגידי מתי זה עובר? אז היא אמרה לי, ב-2006, כשהיה את הוולד קאפ של הכדורגל בגרמניה, אז היה אפשר לתלות את דגל גרמניה שוב. אמרתי לה, מה? כל כך הרבה זמן? ואנחנו גם גרועים בכדורגל. אז אני לא יודעת אם זה
טוב,
מנחם או לא
קודם
מנחם.
קודם כל, רק בואי נתנצל בפני מי שמאזין לנו על איזשהו שמץ של השוואה, כמובן. יש עם
לא, שוודאי... לא, אין שום שמץ של השוואה. לא, ודאי. לא, אני שיהיה, לא מתנצלת.
לא, שיהיה ברור.
כי אני לא השוויתי.
אני חושב, לא, לא, בסדר, אני מתנצל. אבל כן, בכל טוב. מקרה, אני חושב שאנחנו לא רוצים לדבר עברית בחוץ. אני לא יודע אם אנחנו מתביישים. אני לא חושב שאף אחד מאיתנו מתבייש. אני חושב שיותר פחד. אתה פשוט מוסע למתקפות.
אני חושבת שאתה לא ב... לא, לא. אני חושבת שאתה גם, אתה פוחד, אתה גם לא רוצה לעורר את הנושא הזה, וזה גם לא הזמן שבו אתה נושא דגל ישראל בחול. אף פעם לא היית אולי שגריר ישראל בתפוצות, אבל זה אחרת מאוד להיות בחול עכשיו ולנסות להסביר את העמדה הישראלית, לנסות להסביר מה קורה עם החטופים, לנסות להסביר מה מדינת ישראל עושה. לא משנה, אני לא בעניין של מילים וג'נוסייד והדברים האלה, זה לא זה. אני לא מתנצלת משום שלא השוויתי. השוויתי את התחושה של...
כן, כן, כן.
לא בא לך. זה גדול עליך. אתה נמצא במקום אחר ואתה לא תיכנס עכשיו למאיפה אתה, לא משנה מאיזה סיבה, מהסיבות האלה.
מסכים איתך שנעשו פה הרבה מאוד טעויות, בין היתר גם הדרך שבה ישראל טבחה את המלחמה הזו לעולם, ואת מה שקורה בעזה לעולם, כי עובדה שבאמת, אחת לדעתי גם אינספור אנטישמים קפצו על העגלה הזו כדי...
זה בטוח.
ודאי, אבל לצד זה באמת שמבחינת יחסי ציבור ו... שיווק, מה שנקרא במרכאות או לא במרכאות.
אני לא בקטע של שיווק ויחסי ציבור. אני חושבת שישראל עשתה טעויות במה שקורה בעזה באמת. לא באיך היא שיווקה את זה.
אני פחות מסכים. אני מוכרח לומר שאני יודע שהצבא שלנו מאוד זהיר, שוב, יחסית בהשוואה לצבאות אחרים וכאלה.
עד כמה שאפשר להיות, זה עזוב אותך בהשוואה, אבל עד כמה שאפשר, אפשר להיות זהיר במלחמה באחד האזורים הצפופים בעולם?
אין מה לעשות, אבל זו מלחמה והכריחו אותנו לצאת למלחמה הזו.
אתה בעניין הזה שיש אנשים שמתחילים במלחמה מסוימת, אני איתך לגמרי, וגם יש עוד נקודות שאפשר להסביר לעולם, לא על מה שאנחנו עושים שם, אלא על השאיפה האמיתית של חמאס. מה בסוף חמאס באמת רוצה? אנחנו, בואו נזכור את זה גם. החליפות האסלאמית הזאת, אתם זוכרים? זה המטרה, כן.
איכשהו זה חומק מתחת לרדאר של החבר'ה בחול, אני מסכים איתך. אבל שוב, זו עבודת הסברה, אולי זה המושג המדויק יותר. עבודת הסברה באמת מהגרועות שנעשו, וכן, מה שנקרא שחיקת ערך של המושג ישראל והחיבה, שאם הייתה...
ספק ושינוי.
כן, טוב, אז אנחנו...
אם הייתה, בסדר, אז אנחנו היום גם נדבר על זה.
שביתות, כן, לא, תובילי, את מוזמנת להוביל את ה...
בסדר, אז היום אנחנו גם נדבר על השביתות ומה קורה בהן, וגם על המשפחות שבשבילן השביתה היום הזה הולך להיות אחרת, וקרו מזה עוד כל כך הרבה דברים, חליבה, קרן פרס, יש לנו הרבה מה להגיד, אבל רגע, שיר, נתעורר.
וואו.
אני אבדוק מה שעה פה.
את יודעת מברלין שצריך לשמוע עכשיו שיר, זה מדהים אותי הדבר הזה.
אני לא יודעת, אני פשוט רוצה, וזה קורה.
עוד יותר מרשים, אינטואיציה, וואו.
תוכנית הבוקר, חזרנו, 7:25, את רואה, אני יודעת שעות אפילו שאני לא באה יבשת.
כן, את יודעת לתרגם את השעה המקומית, וואו, לשעה שלנו, מי היה מעניין.
אנחנו כל הזמן נעסוק באם זה לפני או אחרי, ואיך הזמן זז, בכלל גם מדינת ישראל מתעסקת היום בזמן. מ6:30 בבוקר כבר התחילו להיות אירועי היום הזה.
כן, בכיכר החטופים התחילו, מיצג התחיל שם, ובשבע כבר התחילו הפגנות.
כן, עוד מעט אנחנו נדבר עם לירון שמם, שתספר לנו גם על כל התוכניות של היום הזה. זה השעה הזאת, אפילו תראה, זה כזה מין משפט קטנטן, זה כל כך תוך רגע מחזיר ליום הזה של השבעה באוקטובר.
מעניין.
כאילו זה שזה התחיל על הבוקר, ב-6:29, כאילו...
כן, וואו.
בתור השעה ההיא... זה נראה כאילו זה מעולם אחר, נכון? היום הזה, אתה זוכר אותו, מי לא זוכר אותו?
אני זוכר היטב, אבל זה לא חלק מה... העולם פשוט השתנה עבורנו באותה נקודת זמן, וזהו, מאז, באמת שהחיים השתנו. זאת אומרת, החיים נסעו ל...
זה גם אם הכל מסתיים עכשיו וכן הלאה וכן הלאה, זה לא...
לא, לא, יש לי חברים שלא חיים בארץ ולא היו באותה תקופה. אני חושב שמישהו לא היה פה ולא חווה את 7 באוקטובר יחד איתנו, את חוסר הוודאות, זה משהו זה הפך להיות חלק, זו צלקת לאומית, כן, קשה מאוד.
לא, גם ברמה האישית, אני חושבת שממש היה אפשר לראות, אני מרגישה על עצמי את הזמן, כאילו, בניית ההבנה בראש, זה לא באותו רגע. זה דבר שלא מספרים בשיעורי היסטוריה. כשפורצת מלחמה אפית כזאת עצומה, אתה לא מבין את זה ברגע שזה קורה. בשיעורי ההיסטוריה יש תאריך, וביום הזה והזה התחיל המלחמה הזה. ואני זוכרת את השבעה באוקטובר, את איך שראיתי טלוויזיה, זאת אומרת, המספרים עולים ומשתנים, ופתאום אתה מבין עוד דברים ועוד דברים. אבל כשהדבר רק קורה, אתה לא קולט אותו עדיין, וגם יש לך כל מיני מנגנוני הרחקה בתוך הראש. להגיד, טוב, זה נגמר עוד יומיים, זה נגמר היום, זה... הנה, זה מסתיים. והייתה את ההתחלה הזאת, שלקח גם זמן להפנים שאנחנו... לא תימד היום הפנמנו.
טוב, גם היו כמה ימי חוסר ודאות שלחלוטין לא הבנו מה קורה, והתחילו ידיעות בחדשות או כל מיני דיווחים על זה שכובשים שטחים מהמדינה. זאת אומרת,
נכון,
זאת אומרת, זה חוסר עונים שאתה לא יודע אם יבוא לפה עכשיו איזשהו טנדר של חברה לא חשוב שמות עם אנשים עם קלצ'ניקובים ואירוב, זאת אומרת, באמת שהייתה חרדה מטורפת, אני זוכר בהתחלה, הייתה אימה.
ולא היה אף אחד שידבר, לא העירו אותו, אין מה לעשות. לא, לא, לא העירו את האנשים הנכונים. אני לא אשכח כל החיים שלי, עכשיו זה היה, כידוע לכולם, זה היה ביום שבת, הילדים לא רואים טלוויזיה, אני ממש זוכרת את הפער הזה בין התוכניות ילדים שהם רואים, ומה שאני רואה בטלפון, ושאני לא מתקשרת את זה כמובן, וגם גל, אנחנו מסתכלים בטלפונים והם בעולם אחר, הפער הזה תמיד, תמיד, תמיד ייזכר לי. רגע, אתה יודע, בתור הורי אתה צריך לתווך עוד דבר החוצה, לעוד לקוח. אז עניין אחד שבאמת, גם הפער וגם, אני לעולם לא אשכח את דני קושמרו באולפן, מדבר עם אנשים מהעוטף שלוחשים לו, אתה זוכר?
כן, מה זה אני זוכר?
שלוחשים לו, הם בחוץ. הרי, היא.
בדיעבד הבנו שמה שכל בן אדם ממוצע או אזרח מן השורה ראה בחדשות, זה מידע שלא היה אל מול הקברניטים שלנו, שלא היה להם מושג. מה שהיה בטלוויזיה זה מידע שהוא היה, אנשים שם ישבו בכל מיני הבור, השמור.
זה היה דני ואלמוג.
כן, מדהים.
דני קושמרו ואלמוג בוקר.
כן, כן, אנשים על סף מוות שמבקשים חילוץ. כן. אגב, אני אוסיף, אם כבר פותחים את 7 באוקטובר, אני בזמנו התחלתי פחות או יותר באותו אזור זמן ללמוד קורס באנגלית, לחזק את האנגלית שלי, ונאלצתי לקרוא חדשות באנגלית, ואני זוכר שעיקר אוצר המילים שאני צברתי מהקורס הזה, זה atrocities, זוועות, בשיא הרצינות, זאת אומרת, אני בעיקר למדתי דברים שקשורים לזוועות, לבייד.
איך אומרים את זה?
יש atrocities, שזה זוועות.
אפשר עם מבטא?
זוועות, atrocities, ובייד, לערוף ראש, זה כאילו היה, זה ה-vocabulary שלנו.
הנה, אתה רואה, הנה, אנחנו גם לומדים משהו. הנה, אבל יש זה, גם, זה אני באמת, לא הכרתי את המילה.
הייתה תקופה באמת בלתי נתפסת, בחוסר הוודאות שלה כמובן, שגם
תגיד,
הרמה...
תגיד, אבל עכשיו יש יותר ודאות, אנחנו יודעים יותר עכשיו, זאת אומרת, הדרך שבה מדינת ישראל מתקשרת איתנו, אולי יותר מנוהלת, אבל אנחנו יודעים, אם מתקשרת איתנו יותר, העובדה שאין ועדת חקירה, עכשיו אני לא יודעת אם זמן, לא זמן וזה, אבל שהדברים לא באמת, אתה לא באמת יודע יותר... על מה שקורה לא, כרגע.
זה, אבל את הזכרת את זה ככה באמירת אגב, אבל העובדה שאין ועדת חקירה, לא קשור, לא חשוב ימין, שמאל וכאלה. זה שמישהו לא בחן את הדברים והבין איך מונעים, אז ויהיה בדיוק גם מה קרה, אוקיי, ברור שצריך להבין מה קרה, אבל איך זה לא יקרה בפעם הבאה, ולא הייתה ועדה כזו, זה בעיניי... וואו, מישהו הצליח להערים על המערכת, בזה שהצליח לשכנע.
אנחנו אולי גם יודעים מי, תראה, מה זה, זה לא רק איך, זה לא רק זה שזה לא קרה עד עכשיו, זה גם זה שהדברים משם כבר התפיידו. אתה יודע, נגיד, אולי אתה יודע, כי אתה עוסק בזה לפעמים, אבל יש מחקרים שמראים שבפעם ה, לא יודעת כמה, אבל לא הראשונה או השנייה, החמישית או השישית, שאתה מספר סיפור, הקידוד המוחי של הסיפור הזה משתנה אצלך במוח ככל שאתה מספר אותו יותר. אוקיי? יש מחקר חד משמעי בעניין. לא להגיד חד משמעי, עזוב. מחקרים בעניין.
אוקיי.
שסיפורים משתנים בקידוד המוח שלהם ככל שהם מסופרים יותר, וזה כמובן אינטואיטיבי, אנחנו יכולים להבין את זה, נכון? כמה שאנחנו יותר מספרים על לב שבור שלנו ממשהו, מיחסים, אז הסיפור מתקבע כבר בראש, ויש פחות הזדמנות לזה שתגיד אותו במילים חדשות או במילים אחרות. אז ככה אותו דבר נושא ועדת החקירה. המסקנות כבר קהו והתבייתו בראש של האנשים שהיו שם בתור סיפור מסוים, בתור נרטיב מסוים. גם אם תבוא עכשיו ועדת חקירה, היא תבוא לסיפורים כל כך מנוסחים כבר, לא מתוך כוונה רעה, לא שמישהו ירצה להסתיר, נגיד כולם מספרים את האמת.
ספק שיש משמעות לזמן.
בטח.
ברור, ודאי.
בטח. למה צריך עדות תוך כך וכך זמן? כלומר, כשהסיפור עדיין עוד לא מכונס בראש, הסיפור עדיין אין לו גבולות בתוך הראש, אפשר להסיק ממנו הרבה יותר מסקנות מאשר... בעניין הזה, באמת, אנחנו שומעים איך הסיפורים כבר מסתדרים לכולם בראש, גם סיפורי הקודקודים, אפרופו חליבה.
מסכים איתך, ותכף נדבר באמת על חליבה, ואת צודקת שאגב, יש מחקרים שלפיהם, גם כשאתה נזכר, כל פעם כשאתה נזכר בחוויה, אתה בעצם מוציא אותה מהזיכרון, מעתיק אותה פנימה מחדש וקצת מסדר אותה. זאת אומרת, אתה כבר לא זוכר את המקור, וואו. אלא אתה מדהים. נזכר.
זה כמו הכל בראש.
קובץ. הסרט, לא, כן. זה כך, וגם זו הדרך גם להתמודד עם טראומות. אתה פשוט נזכר במשהו, מסוגל קצת לשכתב אותו ואז לשמור אותו שוב. וכך שוב ושוב, עד שאתה מסדר לעצמך אותו בראש, ואולי גם נלחם
באופן בפחדים. באופן שאתה יכול לשאת אותו.
כן, בדיוק. אז כן. זה
עכשיו, כך... מה זה אומר באופן שאפשר לשאת אותו? זה אומר שאתה משמיט פרטים כדי לשרוד. זאת אומרת, אני חושבת שכשנניח היום תהיה ועדת חקירה וידברו עם כל הקצינים החשובים ביותר ולא יודעת מה, זה לא יהיה מכוונה רעה. גם האנשים האלה היו חייבים לסדר לעצמם את הסיפור בראש כדי להמשיך.
חד משמעית.
וזה חבל. וזה חבל מאוד מאוד.
לחלוטין, הסיפורים מעובדים זה משהו שאנחנו לא רוצים, כשאנחנו מנסים להבין מה היה שם. גם חלק מהאנשים נמצאים מתחת לאדמה, גם זו בעיה.
בסדר, לא בסדר, לא בסדר בשום דבר. נכון. חליבה,
רגע, צפית בברלין רואים? אולפן שישי?
אתה יודע, יש, בברלין הגיע, זה העונה של האינטרנט. הוא שוב אפשר לקטוף אותו מן העצים. ובדקתי דברים, הסתכלתי, התעניינתי. אמרתי לך, אתה כאילו נוסע לחול, אתה אומר, אני לא בחדשות. אני לא בחדשות, אני גם לא ברשתות. זאת אומרת, אתה רק 4 פעמים ביום בזה.
כן, אבל
אתה
יש...
אתה רק כשאתה קם בבוקר, אתה נכנס.
אבל אין לך את התחושה הזו, ברגע שאתה עובר את שערי נתב"ג וכאלה, אתה לא מרגיש כזה איש העולם הגדול, ומסתכל קצת בהתנסות עלינו, הלבנטינים פה שמתבוסס.
אני כל כך מרגישה אשת העולם הקטן. כן, אז לא אומר שאני אשת העולם הגדול. אני יש את העולם הפצפון, אני קרטנית, הגעתי עם, לא יודעת, אני הגעתי לעולם הגדול, אני מרגישה שכן, יש משמעות להתרחקות הזאת, אבל אני עדיין, כן, בדקתי מה קורה, לא ראיתי את כל הדברים שהיו, לא צפיתי, קראתי. קודם כל, אני רוצה להגיד שמכל הסיפור הזה של חליבה, שיצא, ואני כמובן מדברת קודם כל ולפני הכל מה שהוא אמר על קרן פלס, התשובה של קרן פלס אליו.
אז רק נסתבלש, ודאי, רק נסתבלש באולפן שישי, גם גילוי נאות, גם אני לא ראיתי, הסתפקתי בלקרוא את ה... כמו אלה שאומרים, לא קראתי את הספר, ראיתי את הסרט. הסתפקתי בטוויטר, ברשת X, התבטאויות שלו שהוקלטו, וכביכול, שוב, או כביכול או לא, הודלפו לתקשורת, שבהם הוא מתייחס ל-7 באוקטובר, ובין היתר, באמת, התייחסות, וואו, בין מביכה לא רק לא ראויה, אני לא בטוח שראוי לשדר דבר כזה, כל מיני שיחות, מה שנקרא שיחות שירותים, מלתחות, לא יודע אם אפשר לתרגם את הביטוי מאנגלית לזה.
כן, אני לא יודעת אם היה צריך לשדר את זה, שהוא אמר שיוחס לו.
כן, אני לא מבין מה, עם כל הכבוד.
זה לא נכון, והוא לא היה.
לקברניטי החדשות שם, זה, וואו, חבר'ה, זה לא פה... פינת הרכילות.
קרן פלס ענתה הכי מדהים בעולם, ונגעה בנקודה, והדגישה את העיקר, שיש הרבה דרכים להגיד את זה, ושזה ברור שזה היה בשיחה סגורה וכן הלאה וכן הלאה, אבל ככה האנשים האלה חושבים, והדרך שבה אהרון חליבה חושב על מה זה מין, היא דרך מגעילה. עזוב אותך הכל, איך אמר למי אמר, יכול להגיד, מותר להגיד מילים כאלה. זה היה בשיחה סגורה, בסדר, בסדר, הכל בסדר. אבל אתה חושב מגעיל, חליבה, אתה פשוט חושב מגעיל על מין, על מודיעין ועל מחויבות, ועל הכל אתה חושב מגעיל.
אז זהו, שאני תוהה, האם הדרך הזו שבה הוא חושב, ושוב, אני לא מתחסד, אני יודע שאנשים מדברים וכו',
וגם זה סבבה שהם ידברו.
כן, אבל כראש אמן, אני, שוב, אני מצפה שיהיו שם אנשים קצת גדולים מהחיים, ולא... לא אנשים כאלה, סליחה על ה...
רגע, גדול מהחיים זה לא עוסק בבינו לבינה? הוא גם לא עסק בזה, הוא אמר, היו שמועות כאלה, ובאמת היו שמועות כאלה. אנחנו יודעים שהיו שמועות
כן,
כאלה.
כן, אבל...
אני יודעת שהיו שמועות כאלה.
הדרך שבה הוא התנסח וכאלה זה היה לא נתפח.
הדרך שבה הוא התנסח מציגה לנו משהו חשוב על מי האנשים האלה. טוב, אנחנו צריכים פרסומות, אבל יש לנו עוד מה להגיד על חליבה. לי יש עוד מה להגיד על חליבה, לא רק על קרן פלס, ובעיקר להגיד כמה קרן פלס. איזה אומץ, איזה אישה, איזה מנהיגה מדהימה, מתוקה.
פשוט גאונה, דיברה לעניין, הכל. כן? אוקיי,
לא,
פרסום.
לא, זה לא היה עליה, אבל כן, בדיוק.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר חזרנו? דודו?
טוב, אנחנו, כן, אני תמיד, כן. תמיד נותן את הפאוזה הזו כדי לשמוע האם את עדיין איתנו. אז אנחנו תוכנית בהחלט. הבוקר, גלית חוגי נמצאת בברלין, אני כאן בישראל.
בסדר, הם לא חייבים לדעת.
זהו, זה, אבל שווה להדכן את המאזינים שמדובר בשידור כל כך מורכב, לא? זה נותן נופח חשוב, לפחות ברמת ההשקעה הטכנולוגית, לא?
לא, אני חושבת שזה בסדר גמור. טוב, בסדר, אנחנו קצת מדברים על היום.
נכון, אנחנו רוצים לומר שלום לבן זוהרמן, חבר מועצת אוקטובר, שנמצא איתנו על הקו. שלום.
שלום, בוקר טוב גלית, בוקר טוב דודו.
רגע לפני שנדבר על החיבול היום הזה, ספר לנו קצת על מועצת אוקטובר ואיך אתה קשור לעניין.
מועצת אוקטובר זה בעצם משפחות שכולות, משפחות חטופים, שורדי שבי ושורדי השבעה באוקטובר, שהתאגדו למען מטרה משותפת.
שמה היא אותה מטרה? בוא נגיע לעניין.
היום אנחנו מתמקדים במטרה אחת, היום המטרה המרכזית שלנו היא החזרת החטופים, והיום אנחנו עוצרים את המדינה, כמו שכולם יודעים, בשביל להציל את חיי החטופים ואת חיי החיילים.
וואו, עכשיו...
בן, איך אתה... בבקשה. רק אני רוצה לשאול, בן, מה שלומך הבוקר? מה שלומך באופן אישי?
יום מרגש, יום חשוב מאוד בעיניי, לעתיד של המדינה, יום שאני מקווה שיזכר.
אני גם מקווה מאוד מאוד מאוד, רק נגיד שאבא שלך, האישי, נרצח בשבעה באוקטובר, כן, מוטי זוהרמן כמובן, ואני לא יודעת, אולי יש איזו תחושה שביום הזה יש משהו בך גם, זאת אומרת, זה מעבר להתגייסות הזאת לדבר הזה שהוא מועצת אוקטובר, זה גם דבר אישי, זה היום הזה מאיר?
תראי, אבא היה בחיבק במסיבת הנובה, הוא יצא בבוקר בערך בעשרה לשבע, הוא ברח מהמסיבה. בדרך הוא מגיע לעיכול מפלצים, הוא נכנס עם הרכב שלו, אבל לפעמים נכנסים עוד שני רכבים, ותחת אש הוא מחלץ את קשת קסרוטי הפצוע, את עוז משה הפצוע ואת נעמי ביחר, הוא מחלץ את שלושתם לתוך האוטו שלו, שבעצם נשארים שם שני לוק, אוריון הרננדס ועמית בוסקילה. הם ממשיכים לנסוע מעיכול מפלצים עוד חמש דקות, מגיעים לשער הנגב ושם הם נרצחים, שכל הארבעה צעירים. ואנחנו יודעים גם מעלה בגורלם של השמות שהזכרתי, של שני, של אוריון ושל עמית, שנחטפו באמת לאז. אז כן, את יודעת, בשביעי היה את השעות האלה הלא ברורות, אצלי זה היה אולי 700 דקות, עכשיו יש לנו אנשים שמחכים 700 שעות, הספק הזה שאבא אולי חטוף, וכן, בהחלט אני מרגיש מכל הלב את המשפחות.
אני כמובן בטח יכולה להבין את הדבר הזה. אתם מרגישים שהדבר שמתוכנן להיום, העצירה הכללית הזאת, יש לה סיכוי באמת לשנות איזה משהו, והאם זה בכלל משמעותי אם יש לה את הסיכוי הזה או לא?
תראי, אני חושב שאנחנו אחרי שקרים, אחרי כסבים, אבל עדיין אנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים במדינה, אנחנו מאמינים בכוח של העם, אנחנו מאמינים שמחאה אזרחית, גם אם זה ללא ארגונים, אבל היום 80% מהציבור ידבר, ואנחנו מאמינים שזה יעשה את השינוי.
כשמה השינוי שאתם רוצים להשיג באמצעות השביתה היום?
אנחנו קוראים היום, יוצאים לרחובות, להביע הזדהות עם החטופים והחיילים. אנחנו דורשים ממשלת ישראל להגיע לעסקה. עסקה כוללת לסיום המלחמה ותמורת השבת החטופים עד החטוף האחרון. אנחנו עוצרים בשביל להציל את החיים של החטופים והחיילים. אנחנו רוצים להזכיר לכולם, לא לשכוח מה הערך העליון פה, קדושת החיים. אנחנו עוצרים היום את המדינה בשביל לחיות פה ביחד עוד מאות שנים, כולנו ביחד. זה לא משנה מימין ומשמאל, פריפריה או מרכז. כולם עוצרים ביחד למען השבת החיילים והחטופים.
וואו, טוב, יש הרבה, כמובן שאני בספק אם מישהו לא מצטרף לשאיפה הזו.
לא, יש אנשים שיכולים לנסח את זה אחרת, זה לא נכון.
לא,
אבל אתה יודע, בן, מדינת ישראל תגיד, אנחנו גם רוצים את זה, זה פשוט הם.
כן, זה בדיוק העניין, או שההפך, זה מייקר את המחיר וכו'. זאת אומרת, יש כל מיני טיעונים שאולי עשויים להציג שביתה כזו כאיזשהו משהו שמעלה כביכול את המחיר, למרות ששוב, ככה בזמן חלף וככה הרבה דברים קרו. ובכל, האם זו לא רק שביתת הזדהות ותו לא?
לא, אני מאמין, אני באמת מאמין בכוח של העם לעשות את השינוי. אני באמת מאמין, שוב, הסקרים אומרים, 80% בעד המהלך הזה, וזאת הדרך שלנו להוטט לממשלה, שהגיע הזמן להגיע לעסקה.
נכון. בן, איפה אתה היום? איפה אתה, מה הלוז שלך?
אני
יש הרבה אירועים ב...
כן, אני אהיה בכמה מוקדים, תלוי באמת גם איפה שהצטרכו אותי. כמובן בשבע בערב בסבידור מרכז בתל אביב, ובצעדה לקראת עצרת הענק בשמונה בכיכר החטופים. אבל יש 340 אירועים ברחבי הארץ, אני אהיה בחלק מהם. אפשר לבדוק באינטרנט, רושמים להציל את החטופים והחיילים בגוגל. ואפשר להגיע לאירועים בכל מקום איפה שאתם לא נמצאים, ואני קורא לאנשים, גם אם הארגון שלכם לא שובט היום, לעשות מעשה ולהשתתף בחלק מהפעילויות ולהזדהות איתנו.
כן, יש לזה חשיבות, נכון? כשאנשים יוצאים לרחובות, זה מחזק.
אני חושב שאנחנו צריכים להגיד את האמירה שלנו באופן מאוד ברור, וכן, זה להראות האחדות שלנו. האחדות שלנו זה לא רק סיסמה, זה להיות אחד עכשיו עם ה-50 חטופים וחטופות של, חטופה שלנו שיושבים עכשיו בשבי, כלואים בשלשלאות, נמצאים בתוך כלובים. אז מבחינתי להיות אחד זה להרגיש אותם, ולהיות אחד איתם, ולהרגיש שאני במקומה, והמעט שאני יכול לעשות זה להשתתף ביום כזה.
כולנו, אני מסכימה איתך מאוד, בן, אנחנו תכף צריכים לסיים, אבל אבא שלך היה דמות מאוד מיוחדת, מאוד שונה, מהמעט שקראתי עליו וראיתי עליו, הוא היה מין פורץ דרך כזה.
כן, אבא, הוא גדל בבית דתי, אבל יצא בשאלה, הוא היה בצנחנים, הגיע לתל אביב, לחיי העיר התוססים, פגש את אמא, הקים משפחה, היה להם חנות
נעליים. אחרי גיל 70, עדיין נתיר למסיבות.
הוא היה מסתובב ב-97, אחרי שהם התגרשו, הוא באמת היה מסתובב בכל העולם במסיבות. הוא היה גר חצי שנה בשנה בהודו. חי בתקציב מאוד מצומצם בשביל לאפשר את הסגנון חיים הזה, בהודו בגורה, ביחד עם מסלול רוחני.
זה מעורר השראה.
כן.
באמת.
כן, הוא היה על כאן החוגגים ודמות בולטת בטרנס בישראל.
כן, זה כמובן לא הכוונה מי זה התימהוני הזה, אלא אנשים שמוצאים את הדרך שלהם לחיות ורואים את העולם רק כמו שהעיניים שלהם לראות. זה בלי ספק דבר ייחודי, ואני בטוחה שהוא גם היה אבא ייחודי עם ככה. ואני רוצה לחבק אותך, בן, ולהגיד לכולם, זה הזמן לצאת היום לרחובות. הדבר הזה מחזק גם את האנשים שחוו דברים כאלה בשבעה באוקטובר.
תודה לכם שנתתם במה ושאתם תומכים בנו.
תודה רבה.
בן זוהרמן, חבר במועצת אוקטובר, תודה רבה. יום מצוין, להתראות.
יום מצוין, ביי.
כן, אז כבר אנחנו מתבשרים שבכביש אחת חסום, והתחילו הרבה מאוד עצרות והפגנות ברחבי הארץ, אז הנה זה קורה כבר.
כן, בחוץ. כן, יש יום עצירה, זה יקרה, זה יהיה כל היום. מה אתה חושב על מה שיהיה בערב? זה יהיה כוח משמעותי? האנשים שיגיעו
לעצרת? סביר להניח שכן, אבל שוב, אני באמת... אני מקווה שמשהו יקרה, ולא רק, זאת אומרת, ברור לי שהעם רוצה להחזיר את החטופים. השאלה היא איך עושים את זה? איך מחלצים אנשים אומללים שנלכדו על ידי רוצחים שפלים, ואנשים שרוצים להוריד אותנו את המורל הלאומי ואותנו על הברכיים, ולפגוע ולהרוג, איך מחלצים? זאת אומרת, איך מנהלים מסע ומתן עם טיפוסים כאלה?
זה, אני כמו שעשו בהתחלה, כמו שעשו עם כל החטופים הראשונים, הלא הראשונים, ששוחררו. אותו דבר. באמת, אותו דבר כמו שעשו את זה, עכשיו שימשיכו ככה עוד. יש דרך, יש דרך, זה לא... בוא, אנחנו גם לא נהדהד את זה שזה בלתי אפשרי. זה אפשרי, זה אפשרי. זה לא יוצא פה אפשרי בגלל כל מיני דברים. אתה זוכר, אמרו לנו ציר פילדלפי, שהפך להיות ציר מורג, שהפך להיות כל מיני דברים, אז פילדלפי פתאום לא חשוב, ומורג פתאום לא חשוב. בוא, אנחנו נתחיל להתאפס על איך עושים את זה, נראה לי שככה, זה לא משמיים. אתה יודע, אחד הדברים הכי קשים לי, לא יודעת אם הכי קשים, אבל מהשבעה באוקטובר, אני נטרפת מהגזלייטינג ומהמשחק המוחי הזה שעושים לנו, כמו זה שראש ממשלת ישראל הולך עם סיכת חטופים. כאילו זה לא תלוי בו. הוא מתפלל, יש לו סיכת חטופים.
זה נכון.
בזה של המסועות הקודם, טקס המסועות הקודם, היה מייצג כיסאות צהובים לחטופים, כי אולי זה כמו גשם, אנחנו מתפללים לגשם, אולי זה יקרה, זה גזירת גורל, זה לא טקס שממשלת ישראל עושה. אריה דרי יושב שם, אומר את עכשיו, לא מזמן, אומר את הדבר הזה שהחרדים לא ילכו לצבא וזה, והוא אומר, והלוואי שהחטופים יחזרו. טוב, אז אם יש לך את הטלפון של אריה דרי, תתקשר אליו, אולי יש לך יכולת להשפיע.
זה נכון. אנחנו נעצור כאן, נסיים את השעה הזו, מיד אנחנו שווים לעוד שעה, נצא
לחדשות,
ומיד אנחנו חוזרים, תודה רבה. גלית, הנה אנחנו יוצאים.
תכף. גלית חוגי, דודו
ארץ, תוכנית הבוקר. בוקר טוב, תוכנית הבוקר כאן ברדיו תל אביב, אני דודו ארץ, גלית חוגי איתנו. נספר רק מי עמל על השידור הזה, המפיק והעורך שלנו אבי בליקי, הטכנאית עם מאיה קנולר, וזהו, זה הצוות שבאמצעותו אנחנו מתקשרים.
זה הכוח הגדול.
לגמרי.
שהופך אותנו למה שאנחנו.
לחלוטין, הנה כבר מודיעים על חסימות בכביש אחת, צומת רעננה. הרבה מאוד תמונות של פקקים ופה ושם מדורות. הרבה מאוד שביטות מול חברי כנסת, מול ביתו של חבר הכנסת אוחנה, שרים ברקת, גמליאל, וסרלאוף, ועוד. בקיצור, זה קורה.
זה קורה. למה אין מול הבית שלי יריב לוין? זה לא שאני בביקורת הפגנות, חס וחלילה. אני רק, אם אפשר, שילכו גם ליריב לוין. אחראי על היום הזה, וואו, וואו, כמה הוא אחראי. אני, יריב לוין, זה הקמפיין החדש שלי.
כן,
משהו החליף לתמנולים. כן, זה שהוא החליף
היום, אגב,
ליועמשית.
העניין הזה מתגלגל לפתחו של, מגולגל לפתחו בגץ. של בגץ, באמת, היום.
בטח, נו, הרי כשזה רק קרה, זה היה ברור שזה... מישהו פה עושה דבר שאם הוא לא פלילי, אז הוא התאמרות במקום עבודה במינימום. אבל מסתבר שהסיפור... גם לא אסור שתהיה לו לשכה בתל אביב. אתה יודע את זה.
כן, נכון, נכון. כן,
זה... אסור לו לשכה, וגם אז הוא לא יכל גם להחליף מנעולים, אבל לא משנה, ההתנהגות הזאת של החלפת מנעולים, ההתנהגות הבריונית, האלימה, גבר מכה, ההתנהגות הדוחה הזאת, היא בדיוק האווירה שהביאה לסיטואציה של כזה ניתוק של ממשלת ישראל מהמדינה הזאת. עזוב, זה באמת לא ימין ושמאל, זה ניתוק פשוט.
עכשיו זה פשוט אובדן ממלכתיות, קצת כן, הפכנו להיות כן, וואות, כן. אנשים מטורללים, וזה נכון. שכאילו כל מה שיש הרי זה הפסום.
זה לא ממלכתיות כלפי חוץ.
לא, לא.
ממלכתיות זה גם דבר שמחייב פנימה, ודאי. כן, אני יודעת שאנחנו מסכימים בדבר הזה. ואובדן הממלכתיות הזאת, כאילו צריך להחליף את העם. אווירה כזאת של אנחנו יודעים מה לעשות, אבל צריך להחליף את העם, או צריך להחליף את איך שהחוקים עובדים. אז אני מציעה שמי שיכול ליצוק ליריב לוין משהו מחוץ לחלון של הבית, יום טוב גם לזה. אתה מתנגד?
לא, לא.
אין שום בעיה. אבל מה זה אומר שזה יגיע לבגץ?
זה אומר שככל הנראה העניין מגיע לבגץ בדרך זו או אחרת.
אבל באיזה המתלה? לא המתלה, באיזה כותרת.
אני מיד אמצא לך את הידיעה, אבל אני משער...
כן, שני אנשים עובדים איתנו, אבל איש מהם לא בתוכנית. הם לא עובדים בתוכנית, אתה יודע את זה.
רגע, אני אמצא...
הם עובדים באולפן, אבל בתוכנית אחרת, ואנחנו משתדלים מאוד מאוד לא להפריע להם. זה הנהג שלו, הוא נתן לנהג שלו.
כן, נכון, הוא לא עשה את זה ישירות.
להחליף מנעולים.
נכון.
איך, מה, זה דבר שאתה יודע, אם יש לך נהג, אז סביר שהוא גם יודע להחליף מנעול? זה משהו שהוא כזה גיוון?
מה, זה לא סובך?
אני לא יודעת, ממי היית מבקש? זה לא מסובך, דודו, אתה החלפת פעם מנעול שלך?
מה, אני מעולם לא עשיתי דבר שלא באמצעות שליח. אבל זה נשמע מיומנות של גברית בסיסית, לא כמו להחליף
את... אתה חושב?
אני, הדבר היחיד שאני יודע להחליף זה באמבטיה, את הראש הזה של המים שמדי פעם כזה נשחק.
טוב, מה יש לדעת פה?
ואז אני מרגיש ממש גבר. מה יש לדעת? לסובב משהו, אבל...
לסובב, נכון.
כל הגבריות שלי מסתכמת. גלגל למשל, אני לא יודע.
ולסובב.
גלגל אני לא יודע להחליף, זה משהו שהוא...
וואי, כאילו, דודו, אני, אתה חייב בעמותת לא ידידים.
זהו, יש את הדברים האלה היום, אז לא צריך, כן. וגם יש שירותים כאלה שבאמת מונעים לך לפגוש את חוסר הגבריות שלך, שאתה סוחר.
לא, אני חשבתי ש... קודם כל, אני רוצה להזכיר לכל המאזינות והמאזינים, שגבריות היא ספקטרום, אתה גבר גם אם אתה לא יודע להחליף גלגל, זה לא קשור, הגבריות שלך לא נבחנת כל דקה, בסדר?
אני מסכים איתך שגבריות גם זו רקמה פתוחה, שאני זוכר שבשנות ה-70-80 יצקו לתוך המושג הזה באמת את התוכן הזה של גריז על הידיים ולנפח גלגלים ולהחליף גלגל וכאלה, ואז גילינו שזה מושג שהוא יכול להיות באמת הרבה יותר מגוון או ספקטרום הרבה יותר רחב. ובכל זאת אני יכול להגיד לך שבכל פעם שאני מנפח אוויר בגלגלים והידיים שלי מתמלאות בפיח, אני מרגיש גבר לשברירי שניות.
וואו, אז התחושה הזאת, תחזק אותה לעוד דברים בחיים, זה לא צריך להיות רק בפעולות כאלה.
אבל לא בטוח שאני רוצה להרגיש גבר, אני לא בטוח ש...
הגבר הזה, הגבר האלפאי הזה, עכשיו הדימוי הדבר הזה. רק החוב שלכם, אנחנו רק נגיד, שזה יגיע לבגץ היום, בגלל ש... סולברג אגב הוא השופט בבגץ, והוא כאילו הימני... למרות שאני חייבת... לא, סולברג הוא לא... זה לפי הצו שסולברג נתן, זה מי זה עובד. בגעתי לבדוק אם לוין הפר את צו הביניים, כי בצו הביניים, כן, הם לא אישרו לפטר את גלי בערב מיארה, ובצו הביניים אמרו שלא יחול בתקופה זו כל שינוי בסמכויות היועצת המשפטית ובסדרי העבודה וכן הלאה, ובמעמד הנורמטיבי של חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה לא יחול שינוי.
שאלה אם מעמד נורמטיבי כולל מנעול.
יריב לוין, הגאון הגדול במשפטים, הוא ממש עשה ההפך לדבר הזה. יכול להיות שהוא לא קרא את הצו של... כבוד השופט נועם סולברג, יכול להיות שהוא לא חושב שכבוד השופט נועם סולברג רציני בפסיקותיו, למרות שלכאורה הוא...
אבל זה חלק ממה שאמרת על ממלכתיות, או מה שדיברנו על ממלכתיות, זה כאילו כבר לא ממש חייבים לציית לבגד, זה כאילו אני, אוקיי, אם אני לא מסכים...
אבל זה בדיוק הרעיון הרי של יריב לוין, הוא אומר, אנחנו רוצים שיהיה... הוא לא נגד שלטון החוק. הוא פשוט רוצה שהוא יקבע יותר את שלטון החוק מאשר את בגץ.
כן, יש פה בעיה. יש פה בעיה בתפיסה שמערערת קצת את כל הסדר. זאת אומרת, ברגע ש... שוב, אין בעיה עם שינויים, גם אין בעיה עם תיקונים ושפצורים של מערכת המשפט בדרך זו או אחרת. אבל אי אפשר לזלזל. כאילו, ברגע שאתה לא מציית לבגץ, אז מה נשאר מלבד לציית לפסקי דין?
גם אם אתה לא מציית לבגץ, אתה לא יכול לנסות לשנות את בגץ. כלומר, אתה יודע, אתה לא יכול לא לשחק בחוקים ולרצות לשנות אותם. זה לא עובד ככה, זה בא מתוך החוקים. קודם כל, אנחנו צריכים להסכים על זה שצריך לכבד את החוק. עכשיו בוא נראה מה אפשר לשנות בו, או לא לשנות בו. אבל הלוואי, 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 משום שההתנהגות הזאת שוב כל כך מגילה בעיניי, שהלוואי שהוא יקבל, שבגץ ינזפו בו ברמה האישית, באמת, אם יש לדברים האלה עדיין איזושהי משמעות.
מעניין מאוד. אנחנו ברשותך נעצור כאן, כי לירון שמע מחדשות 13 כבר נמצאת איתנו על הקו.
בהחלט.
עם שלל עדכונים בקשר לכל מה שקורה מחוץ לאולפן הזה. בוקר טוב, לירון.
בוקר טוב לכם. נראה שאתם, נכון, שאנחנו נשארים באולפן.
כן.
למה? מה הכוונה?
לפי מצב חסימות הכבישים. יום, אני חושב שזה יום שעוד ידברו עליו בהיסטוריה, יום
ש... חסימות הכבישים הם בעיקר במרכז? זה בכל הארץ?
כן, את רוצה, הנה, אני אתן לכם את המדויקת.
זה לא הזמן למים.
הם לא יודעים לקחת מים בעצמם. רגע, לירון, אני אצבי אותך רגע את היום. תגידי, מה הסיפור עם הילדים? גם אצלי. למה? מים, אתם לא יודעים לקחת לבד? למה אתם צריכים שירותי מלצרות? מתי זה נהיה ככה?
מצד שני, אני יכול להגיד לך שאם תתני לילדים לתפל את המטבח לבד, יהיה אסון תוך 10 שניות.
אבל יש להם בקבוק. הם שותים מבקבוק, הרי יש להם את הבקבוק הזה. את המימייה לכל ילדים.
אולי צריך להכין להם באמת, כי גם אם הם מבקשים באמצע הלילה, זה מים.
אנחנו נגיד להם מים עד גיל 18, ואז גיל 18 נשקיע על זה שבית רק ואין לי שתקש מים. זה הטרגדיה הישראלית האמיתית.
זה הכיף בלהיות הורה בגיל מבוגר, כי אם יהיו בני 18 אתה מת, ואז גם...
די, מה יש לכם? אוקיי, בסדר.
טוב, טוב, בקיצור זה לא רק בתל אביב, קודם כל כביש מספר 1 לירושלים, חסום לשני הכיוונים, גם בכביש 6 יש חסימות, גם בצומת נדרור, גם בגדרה, החסימות הן בהחלט מעבר למדינת תל אביב, שזו בהחלט התחלה סוערת ליום הזה, שנפתח בשעה 6:29 בבוקר, לא מקרי.
כולנו זוכרים, כן, כן, ודאי.
ואז יש, אנחנו רואים עשרות אלפי אנשים שיצאו לצמתים בכל רחבי הארץ, משפחות החטופים ביניהם. מה שקורה כאן זה באמת, זה התחיל בקריאה של לישי מירן נביא, אשתו של עמרי שעדיין חטוף בעזה, ושל ויקי כהן, אמא של נמרוד כהן, ושל ענת אנגלס, אמא של מתן, שפשוט ביקשו מעם ישראל להיות איתם, ועם ישראל איתם, כך זה נראה לפי התמונות שאנחנו מקבלים, ממש...
ולא רק עם ישראל האזרחים, אלא גם מקומות מאורגנים. שלדבר הזה יש גם איזשהו כוח. כלומר, גם אם המספרים הם אותם מספרים, כשזה ארגון גדול שמצטרף, זה נותן איזה תוקף.
תראי, הם הבינו מאוד מהר, למשפחות חטופים יש שיחות כל הזמן עם ראשי פורום העסקים, ועם ראשי הסתדרות, ומבינו
עיריות, הפורום ה-15 ערים
בהתחלה הם הבינו שהשביתה לא תגיע מלמעלה, ולכן הקריאה הנהל לפעולה הייתה מהרגע הראשון שביתה מלמטה למעלה. אני חושבת שאפשר, שלמדנו כולנו משהו משביתת המורים, שפשוט לקחו ימי מחלה ולא הגיעו לעבודה והצליחו לשפר את תנאי השכר שלהם. זה קרה לא מזמן ועשו לכולנו שיעור. אני חושבת אנחנו ראינו עוד ועוד אנשים שהצהירו שלא הגיעו לעבודה, ואז התחיל מחברות ההייטק כמובן שנהרו להצטרף ולאפשר לעובדים שלהם לא להגיע לעבודה, ואחר כך ראינו גם רשויות מקומיות ולכן הצטרפו בתי קפה ומסעדות ותיאטראות. באמת אני יכולה להגיד לך שהפעילים בבתי משפחות החטופים ובכלל אלו שמלווים, הרי זה לא בתי אחד שמלווה את המשפחות, היו עסוקים ממש בטלפונים לבעלי עסקים, למסעדות, לבקש תליחה ליום אחד. זה לא פשוט לסגור עסק כמו בית קפה או מסעדה ביום כזה של חופש הגדול שבו מגישים מים לילדים ולא צריך לקחת אותם בעצמך. והרבה כסף, ואנשים הצטרפו מתוך שברון לב, כל רשת R2M סגרה. באמת,
R2M זה המסעדות, זה כן.
המסעדות, אני כתפן אגב הרבה מעבר לתל אביב. להתחיל, זה היה נראה כמו או שביתה של מדינת תל אביב, אבל כמו שאני רואה בתמונות שמגיעות עכשיו מכל רחבי ישראל, ישראל עוצרת כמו שהמשפחות יקשו ממנה לעשות.
טוב, גם בואו נגיד את האמת, המושג מדינת תל אביב הוא מושג מאוד פלואידי והרבה פעמים אפקטיבי. זאת אומרת, תל אביב אנשים רגילים חיים, כמו גם במקומות אחרים, וההזדהות עם החטופים היא לא רק באזור תל אביב, כמובן.
הייתה דאגה.
נכון, אבל הפגנות מרוכזות.
זה לא רק הפגנות, שיש בקשה, באמת, אם נשאתי קודם למחאת המורים שהייתה, אז בסופו של דבר, כשלאורך כמעט שבוע ימים היינו בלי מסגרות, ההורים שהכילו את המצב הזה היו בתל אביב, ולכן המורים בתל אביב יכלו להמשיך לשבות עד שהם השיגו את המטרה של השביתה. אז גם כאן אנחנו, הרשימה אתמול בבוקר הייתה עם רוב העסקים היו בתל אביב, ואחר כך התחלנו לראות כמה עסקים בירושלים, כמה עסקים בחיפה, ולעומת זאת היום בבוקר אני יכולה לומר לך שהרשימה מתעדכנת באתר, היא רק גדלה והתרחבה, וכרגע המון עסקים לא פתוחים. אם אתם רוצים לצאת לצאת בבוקר, תחשבו שוב, תכינו את הכסף בבית. בכלל, לצאת
תחשבו לצאת לאן, כן, למה, לאן אתם יוצאים. אני רק רוצה להגיד לך, אגב, דודו, שזה כן, זה לא מדינת תל אביב או לא מדינת תל אביב, אני לא אוהבת את הביטוי המעליב הזה, אבל זה לא אותו דבר כמו מקומות אחרים במדינת ישראל. אני הייתי בירושלים לא מעט לאחרונה, זו אינה אותה תחושה. גם בירושלים הייתי, גם בחיפה הייתי, זה לא אותו דבר.
לא אותה תחושה מאיזו בחינה?
אני גאה, אני לא רואה את זה מעלי, אני חושב, אני מאוד גאה להיות אזרחית במדינה של אביב שבה...
בטח, גם אני, נכון.
לעמוד לצד העקרונות שלהם, וזה לא משנה מה העקרונות שלהם. העיקר לצאת ולעשות מעשה, לא רק להתלונן ולא רק להוריד את הראש. באמת, אני רוצה להגיד שברור...
עיריית תל אביב הקצתה את הנושא הזה של כיכר החטופים משום שזה חשוב בעיר הזאת, בירושלים זה פחות חשוב. תסתובב בירושלים, תגיד לי אם אתה רואה אזכורים לחטופים כמו בתל אביב.
לא.
באמת?
יש, אבל אף אחד לא עושה את זה כמו בתל אביב, אבל זה משום האזרחים. אני לא ממהרת גם את הקרדיט לעיריית תל אביב. אתם למשל, פרסמו שהקאנטרים העירוניים נפתחים רק אחר הצהריים. הקאנטרים העירוניים מדי יום ראשון נפתחים אחר הצהריים, נכון. אז אני לא ממהרת את הקרדיט לעירייה, אלא לאזרחים. שיוצאים ועושים מעשה, וכאן יש לה ערבות הדדית מאוד מאוד גדולה, ואני גאה להיות חלק מהדבר הזה. ואני רוצה לומר למי שמקשיב לנו, אוקיי? זה ברור שמי שיוצא עכשיו לצומת הקרובה לביתו, או לכיכר החטופים, או לאחת מעשרות הפעילויות שיש לאורך היום, לא יהיה זה שיחתור על העסקה של דוד החטופים הביתה. אבל המשפחות מחכות ליום הזה. המשפחות בשבילן, שתזכורת שהן לא לפעד, ובתור מי שנמצאת לצד המשפחות משבעה באוקטובר, שהן באמת המעגל החברתי שלי היום, כי מדובר באנשים נפלאים שבקלות יכולו להיות אתם או אני או כל אחד מאיתנו, שלא בחרו במצב הזה ונמצאים בין חיים לא חיים מאז שבעה באוקטובר, וזה בשבילם, זה למענן, זה שהם יזכרו שגם אם אנחנו סומכים על הפוליטיקאים שלנו וגם אם אנחנו לא סומכים על הפוליטיקאים שלנו, זה לא משנה מי אנחנו, זה לא ימין, זה לא שמאל, זה לא מאבק פוליטי. אנחנו אנשים שעומדים לצד אנשים במצוקה. ומשפחות החטופים נמצאות במצוקה, אנחנו רואים את זה במצב הבריאותי של המשפחות,
כן, הם על לב, ודאי. הדברים מאוד ברורים.
וגם יכול להיות שזה, גם היציאה לרחוב הזאת תעשה איזה שינוי, כבר אי אפשר לדעת מה יעזור ומה לא.
אני הולכת להיות בכיכר היום, חל מהצהריים, אני עושה את זה בשביל המשפחות, עושה את זה בשביל שידעו שהם לא לבד, אני עושה את זה בשביל לישי, לבין איראן, שהיא אימא לרוני ואלמה, שהם היו בנות ערובה באותו יום נוראי במשך שעות, בשידור שעבר בלייב בפייסבוק, אוקיי? והם עדיין נלחמות על אבא, הורי, אני עושה את זה בשבילה, אני עושה את זה בשביל ויקי, ובשביל ענת, ובשביל כל אחד ואחת מהמשפחות האלה, בשביל שרון קוניו, בשבילן. אנחנו רואים ישראל שיותר נעמוד אחד אצל השני.
טוב, נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, לירון שמע.
תודה, לירון.
תודה.
תודה רבה.
בוקר טוב, גרלית חוגי.
חזרנו. גוטה מורגן, אפשר גם להגיד.
כן, טוב.
אני מאוד אוהבת לחזור מחול עם מילים חדשות.
באמת?
כן, יש לך איזה מילה שאתה רוצה שאני אחזור איתה מפה?
לא, מילים האחרונות שחזרתי איתן זה היה קליספרה וקלימרה כשנסעתי בכיתה ו' ליוון. כל השאר זה רק מילים מחיפה שאני יכול להגיד.
שזה גם מילים אחרות לגמרי, כמובן, אנחנו יודעים את זה, בטח. בסדר גמור. אז בוקר טוב, והנה אני פה, ועוד מיליון דברים שרצינו לדבר עליהם ולא הספקנו, זה הזמן שלהם. רגע, על נושא של חליבה אנחנו סיכמנו אותו?
יש כל כך הרבה, לא, תראה, עסקנו בזה מהכיוון של קרן פלס,
נכון, המלכה,
ממש, שורבבה שם לסיפור הזה.
שלא נלווה.
כן, אבל שוב.
ולא היה עליה.
לשים את הדבר הזה, כמו שהזקנים קוראים לזה, ערוץ 2, בפרצוף שלך.
אבל תגיד רגע, למה, מה, יש כאילו איזה שמועות כזה, זה כולם אומרים שזה כזה חליבה בעצמו נתן את זה, מה?
שוב, יש שמועות, אני לא יודע, אבל תשעת, לגוף
מה יש לו, איזה יתרון יש לו שייתן את זה? למה הוא רצה לתת?
תשמעי, אני חושב שהאנשים האלה מנסים איכשהו לנקות, הרי הוא בין היתר גם אמר שאם הוא היה מתעורר, הוא היה פועל אותו דבר, זה כאילו הוא מנסה כביכול לנקות את שמו וכולי.
תגיד רגע, אבל אני לא מבינה את זה, מר חליבה עצמו גם שנותן את ה... שהוא מדליף או לא מדליף, לא יודעת, הוא כאילו לא מדליף, בסדר, לא משנה, אבל אם הוא מדליף, מישהו, מר חליבה עצמו, הוא חושב שאני, זה רק רלוונטי לי מה היה בשבעה באוקטובר בין 6 ל-8 בבוקר? אדוני היה ראש אמן, לא יודעת כמה זמן אחורה, יותר משנה, יותר משנתיים גם. הוא היה אחורה ראש אמן. מה זה, זה בגלל שאיך פעלת בשעתיים האלה? תגיד לי, אדוני, איך הגעת למצב הזה?
אני חושב ש...
מה אתה חושב, שאתה תצא מזה? בסדר, והוא גם כאילו לקח אחריות וזה, והתפטר.
בוא נדבר לרגע על לקח אחריות, על המושג הקסום הזה. אני לוקח אחריות על מעשיי, כן. זה פתאום נהיה מין כזה אנדו. אוקיי, אז לקחתי אחריות, גמרנו.
בדיוק,
אז מה זה אומר, אחי? לא עשית את זה? לא התנהלת בצורה מחורבנת, לא היית לא מקצועי, לא היית גרוע. מה זה אומר? אנשים לא נהרגו.
גם לקחת אחריות, אתה יודע, זה לשאת באיזה עונש, לקחת אחריות זה לא
כן.
להגיד כן.
פנסיה תקציבית
כאילו
גם,
משפט,
איזה אחריות, ב- מה אני אגיד מה לכם, אגיד כל חודש, כן. וופ, לחשבון, ממש. איזה אחריות לקחת, וואו.
לא, גם, אתה לא יכול לקחת אחריות בזה שאתה אומר נכון. לקחת אחריות זה לשלם מחיר כלשהו.
לקחת אחריות
זה
במקרה הזה,
מה
סליחה,
זה להודות.
זה הצודקת ב-100%, זה מה שהיפנים עושים, חרקירי. זה הדבר היחיד שבעיניי הוא לקחת אחריות במקרים קיצוניים כאלה. סליחה.
אני אומר לך מהי אחריות בעיניי במקרים האלה, מה אני הייתי דורשת בתור מדינת ישראל?
אנחנו באווירת יפן, סושי, לשחרר את שולי. אפשר ללמוד מהיפנים כל מיני.
לא, בטח שאפשר ללמוד. אני לא מעוניינת בחרקירי. אני מעוניינת שאנשים...
זו לקיחת אחריות, אבל לא רוצה, אין לי בעיה.
אני אגיד לך, לא, יש לי אופציה אחרת ללקיחת אחריות. התכבדו מר חליבה, הרצי, כל מי שהיה שם, גם אביב כוכב עם מוזמן, אם יש לו איזה זמן, אם הוא לא עסוק.
לחלוטין, אני מסכים איתך.
אני אגיד לך מה הם יעשו. תעשו ועידת חקירה ממלכתית בעצמכם עליכם. בואו תספרו אתם כל שורשי, זה מה שתעשו כל היום. 8 בבוקר אתם נפגשים, מביאים אתם מעצמכם בן אדם, ומתחילים לכתוב מה קרה ומה באמת, אפילו לא ברמה האישית, מה הנזקים של הדבר שאני אוהבת לקרוא לו תרבות ארגונית, כן? אם תצפיתניות במדינת ישראל בצהל מבקשות וההורים שלהם מבקשים יותר משנה כיסא, כי הן יושבות על כיסא שבור, כיסא.
כל מיני כיסא, מזגן, דברים בסיסיים, ברור.
עזוב מזגן, כיסא, אסור לה לקום, 12 שעות. כיסא לא שבור. איך יותר משנה צריך לבקש כזה דבר? התכבדו, התכבד חליבה, הוא באמת איש כל כך בכיר, התכבד ויפענח את הדבר הזה, ויבין מה אפשר לעשות יותר טוב. אתם רוצים לקחת אחריות? תביאו לי מסקנה אחת שאני יכולה ליישם לעתיד. עזוב אותי, היה, לא היה, אני מקווה שהעולם ישפוט אתכם ו...
לא, אבל אני מסכים איתך, יש משמעות לוועדות חקירה, יש משמעות עם פני עתיד, לא רק להעניש את מי שהיה נוגע בדבר. איך אנחנו מונעים עוד פעם את זה? נכון.
כל התשובות אצל הרצי הלוי ואצל אביב כוכבי ואצל חליבה. חליבה, איך אתה שנתיים לא הבנת את זה? בוא תהיה אדם ישר, תיקח אחריות, תעשה לי דוח מסודר, במה היית עיוור? ברצינות, מה מקור העיוורון? אצלך התשובה. מה אתה אומר לי, איך התנהגת בשש, מתי קמת בשבע, מתי הלכת לארוחת בוקר באילת? מה אכפת לי? מה אכפת לי? באמת, העובדה היא שלא היית, לא משנה לי. לא, אם הייתי קם, הייתי עושה ככה. בסדר, אז טוב.
תקשיבי,
לא משנה, שבעה באוקטובר היה.
אני חושב שאני אני אקביל את זה ברשותך לעצמי, כי עולמי צר, כעולמי, כסטנדאפ. אם אני הולך עכשיו ומופיע, הופעת סטנדאפ ולא צוחקים, אני לא יוצא מהבית, לא מוציא את הראש, לא מדבר יומיים שלושה. זה אנשים שעזבו לקיחת אחריות, כאילו ממשיכים כרגיל מבחינתם, אוקיי, מספרים איזשהו סיפור, כפי שאמרת, כל אחד יכול לאבד את המציאות, או להעביר אותה דרך איזושהי פריזמה שתסדר לו את המציאות כמו שהיא בעיניו מסתדרת, והוא יוצא משם טוב, וזהו, ממשיכים בחייהם. אוקיי, הולך, מטייל בעולם. סיימתי תפקיד.
בסדר, תשמע, גם אתה רוצה שאנשים האלה ייכנסו לכלא?
אני רוצה שיבדקו מה האנשים האלה עשו, כמו שאמר, עד ששבעה באוקטובר. למה האנשים האלה?
אבל מכיוון שמדינת ישראל, מסיבות מגה מטומטמות, אגב, אני התעניינתי במה הסיבות שמבחינתן, בלי להיות שיפוטית לפני.
מה?
למה מדינת ישראל לא רוצה ועדת חקירה?
אני אשמח לשמור.
הסיבות הן לא טוב, הסיבות הן לא מספיק טובות. באמת, הסיבות הן לא מספיק טובות. כאילו, למה בעצם יש יתרון בלא להקים ועדת חקירה, מה, כדי לא להפריע לאיזה עבודת שרים? זה לא באמת הגיוני. אוי,
נו,
בטח
באמת.
לא לעומת המחיר של זה. ועדת חקירה ממלכתית, יש לה גם דברים שהיא לא מסוגלת לעשות. כאילו, בגלל זה, תשובות לא טובות. אבל בהנחה שהוועדת חקירה הזאת לא, תמשיך לא להיות, משום שצמרת ישראל לא רוצה עוד דברים משפטיים.
מה זאת אומרת? איך יכול להיות אבל שיהיה אירוע כזה שלא יחקר בדרך זו או אחרת? בין אם פלילית או ועדת חקירה?
אז הם אומרים, אנחנו כן חוקרים את זה, אבל הם חוקרים את זה פנימית.
אין, אין פנימית היום, די. רוצים את זה החוצה.
אני בוודאי מסכימה איתך, זה לא... בטח. בכל מקרה, הדבר שאני אומרת זה שאנשים האלה יכולים לתרום למדינה, וחליב על זה שכל ההדלפות האלה, כאילו רוצה לנקות את שמו על היום הזה,
הוא לא יוכל לעולם לנקות את שמו. יש פה מאלף...
כמה זמן חליבה היה, בליקי אולי יבדוק לי, כמה זמן חליבה היה ראש אמן לפני השישה באוקטובר? גם התפקיד הקודם שלו היה תפקיד בכיר ביותר, אבל לפחות כראש אמן. מה אתה מדבר איתי על היום הזה? תגיד, איך אמן הגיע למצב הזה? אגב, ושוב, אני רוצה להזכיר, לא אומרת שאין שום צורך להזכיר, זה לא היה עבודת מודיעין יותר מדי מסובכת, סליחה. הם עשו... חזרות לשבעה באוקטובר.
מה זה חזרות? כתבו לך על שלט.
בגדר, אם כתוב.
אנחנו
כתבו
בדרך.
כתבו לי על שלט בעברית.
מה זה? עשו פלח.
לא הייתי צריכה לתרגם.
כמו במהדורת חדשות. הכל, חוץ מלתאם איתך את זה, שעה. לשלוח לך נכון. פגישה בג'ימייל, עשו הכל.
כן, בגוגל מייל.
תוכנית הבוקר.
בוקר טוב, אנחנו תוכנית הבוקר כאן, רדיו תל אביב. שלום לך גלית, חוגי.
כן. טוב, אנחנו נעסוק גם בדברים שהם פחות חשובים, למרות שהיום הזה הוא בהחלט, בהחלט כל כך, כל כך משמעותי, ויום העצירה, איך קוראים לו? מה השם שהוא מקבל?
אני חושב שלא העצירה? החליטו על מיתוג יום העצירה, או שביתת העם, או הרבה מאוד כותרות כאלה.
בסדר גמור. אז יש לנו גם זמן לדבר על דברים... אחרים,
כן, אפשר להקדיש כמה דקות. אנחנו...
אתה לא בעניין? אתה
לא,
רוצה.
לא, בסדר, בוודאי, רוצה. לא, לא, אוקיי,
קצת החיים. רוצה. Oh. נגיד, מה אתה מעדיף? איך ליהנות בחול עם ילדים? כיצד להתנהג רגע, בחול עם ילדים?
את נמצאת כרגע עם הילדים? נסעתם כולכם לשם?
כן, כן, מה, נסעתי לבדי? מה, בטח?
לא,
כולנו זה... פה בברלין, ואנחנו עושים דברים כאלה, בדרך כלל, אתה יודע, הורים וילדים, מה הם עושים? הורים רוצים להספיק דברים, והם רוצים בעיקר להספיק לראות את הילדים שלהם נהנים באתרים. עכשיו, מרוב לחץ, הילדים לא יודעים איך ליהנות, אז הם נהנים בטרלול, כאילו הם רוצים הכל מיד וזה, בגלל שיש הורי לחוץ בצד השני של ההנאה. אז רק רציתי להגיד שאם יש עוד אנשים שמתכננים לנסוע הקיץ, תנסו לא ככה. אתה מבין? לא בדרך הזאת. זה לא טוב. לא, אני רואה פה פשוט משפחות אחרות, אני לא כזאת, אני כמובן הרי אדם מואר, אתה יודע את זה, נכון? אתה יודע שאני אדם מואר, ואני מין סופר נני בעצמי, מין... אושיית ילדים, משפחתיות וכיף בלתי פוסק. אני צליל למוזיקה באדם אחד. אתה יודע את זה, נכון?
אני מוכן לקבל את התזה הזו, אבל...
הבנתי.
אבל להיות עם ילדים זו חוויה טריקית מאוד. הילדים שלי פשוט ממצים כל דבר מאוד מהר, אלא אם כן זה מעורר חרדה, כמו הרכבל שהיינו, שאתה חושב שאתה מת כל רגע.
מעניין, מאיפה הם מגיעים לזה? אז... מעניין מאיפה לילדים שלך יש כל כך הרבה חרדה מהחיים.
זהו, אז אם אתה רוצה לתת. שקט מילדים, פשוט גרום להם לחרדה. לעלות על רכבל, מתקנים כאלה, אירועים שעוד רגע קורסים,
וואו.
ואז
קודם
יש שקט.
קודם כל, בחרת את המקום האידיאלי בעולם כדי לעורר בהם חרדות. כל הכבוד שממש אתה מוסר את חייך, אתה מתמסר לעניין הזה של, שהילדים יהיו בחרדה תמיד.
כן,
כמו שיש לרבי נחמן מברסלב להיות בשמחה תמיד, אצלך זה להיות בחרדה תמיד.
זה משהו משפחתי אגב, אני משני הצדדים מגיע, זה שושלת של אנשים.
גם יהודים מאוד.
אנחנו חרדים, אנחנו יודעים שהאסון הבא הוא ממש מעבר לדלת. כך אנחנו חיים כולנו.
תשמע, זה לא מקרה של הזרם האקסטרה דתי במדינת ישראל, קוראים חרדים.
כן, האמת שזה, כן.
זה משהו מאוד יהודי, זה גנטי, בהחלט.
כן. אני מבין?
לא, זה אנחנו רק ממשיכים ככה, כלומר, את האופי העממי שלנו, אני חושבת שזה...
אני חושב שאם לא הייתה לי חרדה, לא הייתי מנסה להצחיק, כי הניסיון שלי להצחיק, בין היתר את עצמי, זה כדי להתמודד עם החרדה, כי אם טוב לך, למה להצחיק? שב, שתה משהו וזהו. לא?
נכון. לא, זה הרגע כבר שאנחנו עושים מין היגיון למה אנחנו ככה. מדוע אנחנו ככה?
אבל מאז ומעולם הייתי...
לא, הנה, יש גם יתרונות בלהיות...
ברור. חרדתי,
בבקשה. לא, עדיף היה להיות, וואו, פשוט רגועים, או עם חזון, או עסוקים בעתיד.
אני כבר, אני מוכרח...
מה הבעיה עם חרדה? רגע, אני רק אומר, כי זה באמת, גם אין לנו כך זמן, שחרדה היא תקועה או נטועה בעבר. היה משהו, פעם היה ככה, ולכן זה יקרה שוב. עכשיו, המציאות לא עובדת ככה. הלב עובד ככה, הרגשות עובדים ככה, אבל חרדה לא עובדת עם המציאות, משום שהמציאות איננה רק סטטיסטיקה, במציאות יש עוד משתנים. ולכן להיות תקועים בחרדה זה בעיה גדולה מאוד אם אתה חברה, ארגון, מדינה, דברים כאלה.
אני,
אם אתה בן אדם זה גם בעיה, אבל אפשר לפתור את זה יותר בקלות.
אני חושב שחרדה היא באמת נסמכת על העבר, אבל לשמחתי אני חרד גם אפשרויות שלא קרו בעבר. זאת אומרת, החרדה שלי היא רבגונית. זה ממש לא נכון. אני חרד... זאת אומרת, שוב, את יודעת, הסוף של
חרד
כולנו...
חרד מדברים שלא קרו לי.
אני יודע שהסוף שלנו יהיה טרגי, של כולנו. הרי זה העניין. אנחנו
נמות
הולכים...
בסוף.
כן, מה, אבל מה זה נמות? בדרך כלל זה לא מוות כזה כיפי. מדליק כזה בתוך שינה, בדרך כלל זה בפחד אלוהים, אתה מת.
100%, בסדר, הנה, אני רואה שנדלק אצלו האזור הזה, ולכן זה זמן טוב לעבור לדברים עם קצת יותר אופטימיות. לפני שנסעתי, דאגתי מראש לפגוש את הרלה, ולדבר איתה רגע, ולחלק קצת כסף כדי שיהיה לנו להאחז גם בכיף. אז שיר, הרלה ואני נחלק קצת כספים, ונחזור טוב.
בבקשה.
בוקר טוב, הרלה.
בוקר טוב, מה נשמע?
בסדר גמור. הרלה, את יודעת שחשבתי על זה, ואין לך מה לחשוש ש-AI יחליף אותך בעבודה שלך. את אולי אחד המקצועות המוגנים ביותר מפני ה-AI.
למה דווקא? ההפך.
למה?
לוקחים את הכל.
לא, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. כל מה שהתפקיד שלך הוא מבוסס על דבר אישי שה-AI לא יכול להחליף. זה יכול לעשות חיקוי, זה בטח. גם מתפרסמים כל מיני דברים לאחרונה על AI שהוא נורא מזייף.
יצא לך לנזוף בצ'אט?
שהוא לא בסדר?
כן.
אני לא כל כך עובדת איתו, אבל אני יודעת שזה מה שבנים מאוד אוהבים לעשות.
לא, למה?
לצעוק על אדם?
אני שואלת. לא, אני שואלת, לא. הוא דיבר שטויות, אז אמרתי לו, אז למה אתה מדבר שטויות? זאת אומרת, פשוט אל תענה לי.
זה לא להאמין איך אנשים אומרים לך, זה מכונה, גברת, זה מכונה, זה לא בן אדם. אז למה אתה מתנהג ככה?
אבל למה את ממציאה שטויות?
אבל לכספומט, גם היית אומרת ככה? סליחה, למה אתה עושה את זה? לא. AI הוא מכונה, ולכן אני אומרת שלצחוק שלך הרלה, וגם ליכולת שלך להודיע לאנשים, אין תחליף AI, ואנחנו מוגנים פה בפינה הזאת.
אני אקח את זה כמחמאה, בסדר?
חד משמעית.
אז תודה.
יאללה, בואי נתקשר.
כן.
הלו.
שלום.
שלום.
אני יכולה לדבר בבקשה עם טל ברזילאי?
מדבר.
יופי, מדברת הרלה ממפעל הפיס.
אוי, הרלה ממפעל הפיס. שלום.
סוף 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 עונה לי מישהו עם אנרגיה חיובית.
לגמרי, לגמרי. האמת כבר, אני אספר, פעם אני חרדי, עשיתי מנוי, אנחנו לא בדרך כלל, לא יודע, לא עושים, תומכים על השם.
אוקיי.
אבל עשיתי מנוי, אמרתי אני אעשה כלי. כלי שאולי השם יתברך רוצה ואני כן אזכה.
כן.
ועשיתי מנוי לפני חודש.
אני יודעת.
בשביל ההטבות.
אני יודעת,
וזה,
כן.
זה מדהים, זה בוסט מטורף. כן. אשתי כאילו...
נהנית, מתפרעת.
בעננים. ועכשיו אפשר לטוס לאומן בשקט, כמו כל שנה, לקחת את כל הילדים.
יופי.
עזרת השם.
מדהים.
אז המון תודה לכם, מפעל הפיס.
המון תודה על מה, על ההטבות?
גם, בדיוק עשינו איזו הטבה קטנה, לא גדולה, אבל אנחנו בעזרת השם גם נשתמש יותר.
אוקיי, אז רגע, אז למעשה, אני צריכה להגיד לך מזל טוב, זכית ב50,000 שקלים.
נכון.
אוקיי, אז אתה כן יודע.
בוודאי, אני באותו יום שזה קרה, נכנסתי לראות ככה, ואני יושב עם אשתי ואני מראה לה את זה, ומדהים, מדהים, מדהים.
איזה כיף, איזה כיף. אז מתי
אתם... בדיוק בזמן.
מתי תטוסו לאומן?
בעזרת השם, ראש השנה.
תהנו ונסיעה טובה והרבה ברכות ובריאות.
איזה עבודה נפלאה יש לך, איזה עבודה. שם זיכה אותך לצטמח אנשים, זה מדהים.
נכון, תודה רבה לך.
מדהים, בשורות טובות.
ביי. וואו, תגידי, מה זה האומן הזה שאנשים כל כך, כל כך, כל כך...
האמת שזה נראה לי מגניב, וואו, הדבר היחיד שמבאס בזה זה שזה בהפרדה. אני נגד בבסיס של זה, אבל בגדול להגיע למקום שיש בו איזו התעלות רוחנית, לא יודעת, כמו מסיבה.
כן.
ואולי ניסע הרי לה.
את ואני לאומן.
ביי, להתראות לפני שיש לי עוד רעיונות, להתראות, לסגור את המיקרופון מהר.
עוד אין לכם מינוי פייס? הצטרפו עכשיו, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה, ואולי גם אתם תזכו לקבל טלפון מהרעלה.
טוב, אנחנו למעשה הגענו לסיומה של התוכנית הזו.
נכון מאוד, התוכנית הזאת הסתיימה, דודו היה... טוב מאוד לדבר איתך, באמת.
כן, הוכח אמר שאתה הדבר הכי קרוב לחבר או חברה שיש לי כרגע.
יש!
כן.
בוא נעשה קעקוע ביחד.
לא, אני לא מתקרב לגוף בכל מה שקשור ל... כשזה לא צורך רפואי, אני לא נוגע בגוף. לא מחט, לא פירסינג, לא חורים.
צמידי חברות? לא. אוקיי, בסדר גמור, אני אעבוד על זה, אולי הוא עוד ישתנה.
המפיק והעורך שלנו, אבי בליקי, הטכנאית מאיה
קנולה. אמרנו את זה כבר, אין צורך.
כן, אבל אני אוהב להגיד את זה גם בהתחלה וגם בסוף. אני רואה שאתם מתקמצנים פה ברדיו תל אביב לתת קרדיטים. זה לא כזה כמו רולר, או לא יודע מה.
בטח, תגיד, הם באמת...
כן, לא, אמרנו כבר, בסדר, הם פה איתנו וגדול. טוב, יום שביתה.
יום עצירה משמעותי לכולם, כמו שאומרים על צומות.
ממש. ואנחנו נהיה פה מחר.
חד משמעית.
טוב, אז להתראות ותהני שם. ביי ביי.
יאללה ביי.